רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, לוקחים הפסקה קצרצרה מבחירות 2019 עם פרק בזק שנועד להכיר לכם מקרוב את הוועדה למינוי שופטים, קודש הקודשים של מערכת המשפט. הוועדה שמאיישת את כל משרות השיפוט בכל הערכאות במדינת ישראל, השלום, המחוזי, העליון, אפילו בתי משפט לתעבורה. בפרק הזה לא נצלול לפרשת אפי נווה מכיוון שהיא עדיין בחקירה, אבל ננסה להבין איך הצליחה שרת המשפטים איילת שקד לשלוט בוועדה הזו ללא מיצרים, אף שהיא נבנתה כך שלפוליטיקאים יהיה בה כוח מוגבל בלבד. אז כהרגלנו אנחנו מתחילים ממש מההתחלה, מיד אחרי קום המדינה, כשהמנדט הבריטי נפסק, היה צריך לאייש במהירות משרות שיפוט שהתפנו, כדי שתהיה לנו מערכת משפט מתפקדת. מי שקיבל על עצמו את המלאכה היה שר המשפטים הראשון פנחס רוזן, הוא מינה 5 שופטים לבית המשפט העליון, והוא עשה את זה אז על פי מפתח מפלגתי. זאת אומרת, כשישראל הייתה רק בחיתולים, הפוליטיקאים שלטו לחלוטין במערכת המשפט, והשופטים נבחרו לפי הזיהוי הפוליטי שלהם. אבל המצב הזה לא נמשך הרבה זמן. הפוליטיקאים של שנות ה-50 הגיעו מהר מאוד למסקנה שהרשות השופטת צריכה להיות עצמאית. הניסיונות לשנות את החוק התחילו כבר אחרי 3 שנים, ב-1951, והסתיימו כעבור 2. שר המשפטים פנחס רוזן הסביר אז בכנסת למה צריך לשנות את השיטה, אף שהמשמעות הייתה במידה רבה להוציא כוח מהידיים שלו. קצת פחות מוכר לנו בימים אלה, נכון? אז כך הוא אמר באותו דיון בכנסת, בקריאה הראשונה, מינוי שופטים הוא עניין למומחים ולמומחים בלבד, אסור שעניין זה יהפוך לפוליטי. השופט שלנו אזרח ככל האזרחים, וזכותו וחובתו לייצר לעצמו דעה פוליטית ולהצביע על פיה בבחירות פוליטיות, אך היותו שופט אינה עולה יפה עם פעילות מפלגתית או פוליטית כלשהי. היו דעות לכאן ולכאן, חלק אגב רצו גם רבנים בוועדה הזו, אבל בסוף הוחלט לאמץ מודל שהיה נהוג עד אז בצרפת ומשלב את 3 הרשויות, המבצעת, הממשלה, המחוקקת, קרי הכנסת והרשות השופטת, וכן נציגים של מקצוע עריכת הדין. מאז ועד היום בוועדה למינוי שופטים יש 9 חברים, שר המשפטים או שרת המשפטים במקרה שלנו עומדים בראש ולצידם חבר ממשלה נוסף, בכנסת הזו זה היה כחלון, 2 חברי כנסת שנבחרים בהצבעה חשאית בכנסת, בכנסת הזו מדובר בנורית קורן מהליכוד ורוברט אילטוב מישראל ביתנו, 2 נציגים של לשכת עורכי הדין, נשיא בית המשפט העליון ושני שופטים נוספים מהעליון. זאת אומרת, במבנה הבסיסי של הוועדה למינוי שופטים, יש רוב לגורמים שהם לא פוליטיים, 4 פוליטיקאים מול 5 ממערכת המשפט, 3 שופטים ו2 נציגים ללשכת עורכי הדין. המציאות הזו, כאמור, השתנתה בקדנציה האחרונה. אז הרמנו טלפון לברוך קרא, הפרשן המשפטי של חדשות 13, שיעשה לנו קצת סדר. שלום ברוכי.
שלום דפנה.
אז לאורך השנים, עשרות בשנים, הצליחו השופטים להיות אלה שנותנים את הטון בוועדה. זה היה
נכון,
הסטטוס קוו.
מה שקרה בעצם, ששלושת השופטים בוועדה לבחירת שופטים, והגיעו תמיד כאשר הם מגובשים בכל אחד בוודאי במינויים הדרמטיים של בית המשפט העליון. ככל שהערכאה ירדה יותר, אז לפעמים הם הרשו לעצמם פה ושם גם להיות חלוקים אחד על השני, אבל ככל שהנושאים הם יותר משפיעים, יותר משמעותיים, הם תמיד השתדלו להיות כל אחד, בלוק אחד, שזה כבר יצר הרבה מאוד קשיים לחברי הוועדה הנוספים. יתרה מזאת, מה שקרה בדרך כלל, שלפחות אחד משני חברי הלשכה, שבדרך כלל הייתה מאוד מאוד מפוררת ומפולגת ומסוכסכת, תמיד לפחות אחד מהם הלך עם השופטים.
אז הלכה למעשה עד שהגיע הילד שקד, השופטים הצליחו להכתיב את המינויים, בין אם זה באמצעות שיתוף פעולה עם עורכי הדין, ובין אם זה באמצעות שיתוף פעולה אד הוק עם הפוליטיקאים, או גם וגם.
עד כדי כך דפנה הם מצליחים לשלוט, שבשלב כלשהו מגיע אז חבר כנסת גדעון סער, ומחוקק חוק באשר לבית המשפט העליון, כאשר הוא רואה שיש רוב כמעט אוטומטי לשופטי העליון, והוא חוק שעד היום מכונה חוק שר, שאומר שכשאנחנו ממנים שופטים לבית המשפט העליון, צריך רוב של שבעה. לימים דווקא הדבר הזה יתהפך על מי שהציע אותו, כי זה יצר דווקא קיבעון בכיוון ההפוך, בכיוון, לא משנה, בגלל כל מיני קונסטלציות פוליטיות שונות, אבל זה מה שקרה.
כי זה צחוק הגורל שעד שהפוליטיקאים הצליחו להשיג שליטה בוועדה בקדנציה הזו, הם גילו פתאום שהם צריכים 7 מתוך 9 חברים, זאת אומרת לרתום גם את השופטים, בגלל אותו חוק שנועד במקור לחייב את השופטים לספור את הפוליטיקאים, זה מצחיק מאוד. אז בואו ננסה להבין איך הצליחה הילד שקד לשנות את המצב.
מה שקורה כשהילד שקד למעשה מתמנה לשרת משפטים, שזה ממש פלוס מינוס במקביל, למינויו של אפי נווה, ותכף נגיד גם כמה מילים עליו, אז קוראים כמה דברים. דבר ראשון, אפי נווה יש לו שליטה מוחלטת בכל מה שקורה בלשכת עורכי הדין, וזה אומר שזה אגב פעם ראשונה בלשכת עורכי הדין, מאז שאני מסקר אותה, מאז, אני אומר, הרבה מאוד שנים, כן, כבר מתחילת המילניום הזה לא היה מצב כזה, שבו למעשה יש שליטה מוחלטת לראש הלשכה במה שמתרחש בלשכה, ובדרך כלל פשוט הלשכה הייתה מאוד מאוד לעומתית, ואז במצב הזה, כאשר הוא שולט בשני חברי ועדה, ומצד שני את הילד שקד מגיעה, והיא יוצרת רוב בכך שהיא לא, זאת אומרת לא רק היא וראש הממשלה, לא מכבדים את הנוהג הקיים באשר לכך ששני חברי הכנסת יהיו מהקואליציה ומהאופוזיציה, אז זה והפרי שיש עם עם שקד, הדבר הזה למעשה יוצר לה עדיפות. היחיד שאיכשהו בסיטואציות מסוימות דווקא מאזן, זה דווקא השר הנוסף שהוא חבר בוועדה, ושוב לחלק מהדברים הוא מוכן, לחלק מהדברים לא, וזה השר כחלון, שהוא גם כן הולך עם מי שהוא רוצה לקדם, אם תרצי גם נרחיב על זה, ושלא לדבר על כך שגם יש פה, שוב, עד לפני שנה, שנתיים, היה מקובל מאוד 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 שאחד מחברי הכנסת הוא שייך לאופוזיציה. זאת אומרת ששני חברי הכנסת הם לא מאותו מחנה, בשונה משני השרים שהם כמובן מאותו מחנה. אז במצב כזה, כאשר יש לך 3 שופטים, חבר לשכה לפחות אחד ולפחות חבר כנסת אחד, זה תמיד נתן להם איזשהו רוב ושקט בוועדה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
כשבאתי להיות פקד גלי צהל, אספתי את כל המנהלים. אמרתם, תראו, אני באתי להיות מזכיר קיבוץ גלי צהל. אם אני אצטרך להיות מנכ״ל, זאת תהיה פשלה שלי. אם אתם תכריחו אותי להיות מפקד גלי צהל, זאת תהיה הפשלה שלכם. הסיפור של גלי צהל זה האנשים. והסיפור של גלי צהל זה המאזינים. גם אגב בדובר צהל הייתי די מזכיר הקיבוץ. אני מאמין בדרך הזאת. תבחר אנשים טובים. תן להם מדיניות ברורה, לא מעוממת. תן להם משאבים ותן להם גיבוי. תנוח.
שמעון פרנס משוחח עם אבי בניהו על תקשורת, על אסטרטגיה ועל ניהול משברים. עושים שיחה. בקרוב, ברשת עושים היסטוריה.
כן, אז בוא נעשה קצת סדר. מתחילת שנות ה-90 השתרש הנוהג הזה שבו יש נציג אחד מהקואליציה ונציג אחד מהאופוזיציה בוועדה למינוי שופטים. הוא הופר דווקא על ידי האופוזיציה בפעם הראשונה בשנת 2003. אז היו 2 נציגים מהאופוזיציה, אחד מפלגת העבודה, אחד משס. ובכנסת הזו הקואליציה עשתה תרגיל מעניין. בהתחלה היא באמת הקפידה על נציג מהאופוזיציה ומהקואליציה, אבל נציג האופוזיציה היה רוברט אילטוב מישראל ביתנו, שכמובן מחזיק בתפיסת עולם ימני שמרנית כמו זו של הממשלה, וגם כשישראל ביתנו נכנסה לקואליציה וישרה לחלוטין קו עם הממשלה, הנציג לא התחלף, כך שבעצם היו בוועדה לראשונה 2 נציגים מהקואליציה. המצב הזה לא השתנה בפרק הזמן שבו ישראל ביתנו הייתה בממשלה במשך שנתיים, זה גם הגיע לעתירה לבגץ, אבל זה לא נפסל כי כאמור מדובר בנוהג ולא בחוק רשמי, אבל בגץ בהחלט המליץ לחזור למצב הקודם של נציג לאופוזיציה ונציג לקואליציה. אז זה כמובן יצר את המצב התקדימי שאנחנו מדברים בו, שבנוי משני נדבכים, גם לראשונה ברית בין הפוליטיקאים לנציגי עורכי הדין בוועדה, וגם לראשונה הפוליטיקאים עובדים בצורה הומוגנית לחלוטין, מה שאיפיין עד עכשיו את ההתנהלות של השופטים ואנשי מערכת המשפט בוועדה, ודווקא לא את הפוליטיקאים. קולה של האופוזיציה לא נשמע פעם, ובכל זאת ברוכי הילד שקד אומרת שרוב המינויים התקבלו בהסכמה, הדברים נעשו ברוח טובה, אז עד כמה באמת השליטה הזו של הפוליטיקאים הייתה משמעותית?
הייתה משמעותית משום שבהחלט אפשר לומר שמינויים, בוא נחיל קודם כל מבית המשפט העליון, מינויים מבית המשפט העליון שעברו בתקופת שקד, ספק מאוד אם היו עוברים בתקופות אחרות, הדוגמה הכי טובה היא כמובן הפייבורית של שקד, שזה היה פרופסור אלכס שטיין, מינוי מאוד 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 מוזר, שאף אחד לא מכיר אותו, זאת אומרת, משפטנים בכירים בוודאי מכירים אותו, את יודעת, בוויקיפדיה בעברית, כשהשם הזה עלה, לא היה ערך כזה, כמעט לא היו הזכורים בכלל לאיש הזה בעברית, ולכן היו פה מהלכים שללא ספק, היו מהלכים שלא היו עוברים לפני כן, גם אם הם התקבלו בהסכמה, אז הסכמה בגלל שאין ברירה. ואגב, לשרת המשפטים יש את הכוח, משום שהיא יושבת ראש הוועדה, והיא יודעת מתי לכנס את הוועדה ומתי לא. עכשיו, הדבר הזה למעשה הוא שינה את האופי לא רק של מה שקורה בערכת בית המשפט העליון, אלא גם בערכאות הנמוכות. כי בדוגמה האחרונה, כל הפרשה הזאת שלא ניכנס אליה עכשיו, אני חושב לפחות, שהיא סימפטום, כי תקחי דוגמה למשל, שופטת כזאת שמונתה, בערכה הכי נמוכה שיש, כן, שופטת בית משפט שלום, שהיא עוברת את מה שהיה מאוד מאוד חשוב בעבר לשופטי בית המשפט העליון, לשים כאיזשהו מסננת, וזה את העניין הזה של המרכז להכשרת שופטים, שזה למעשה סוג של מרכז הערכה שנותן ציון, היא עוברת אותו בציון מאוד 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 נמוך. עכשיו, את אומרת, איך אחרי שהיא עוברת בציון מאוד מאוד נמוך, היא בכל זאת עוברת את הוועדה. היא עוברת את הוועדה כי יש מי שדוחף אותה בוועדה. עכשיו, עומדת שם מרים נאור, שהיא נשיאת בית המשפט העליון, והיא אומרת לעצמה, אני על זה עכשיו עריב עם אפי נווה, אני על זה עכשיו עריב עם גורמים נוספים, עם נורית קורן, בסדר, אני אעביר את זה, אני עריב על משהו אחר, אני אקבל משהו אחר. השופט היחידי שם שאומר, רגע, זה לא מתאים, זה לא עומד בסטנדרטים שלנו, זה לא נראה, זה הציון הוא נורא נורא נמוך, הערכה היא מאוד לא טובה, זה השופט רובינשטיין. כלומר, הדברים האלה בסופו של דבר, כשיש את הדילמה, הם לא מגיעים רק לבית המשפט העליון, אלא הם מחלחלים עד למטה, מכיוון זו שאלה, איזה מאבקים אתה רוצה לנהל, איזה מאבקים אתה בוחר לנהל.
אז בואו ננסה להבין, אם אמרנו שכל השנים היה דיל בין השופטים לבין נציגי לשכת עורכי הדין והאופוזיציה, אז מה הבעיה שעכשיו יש דיל בין הממשלה לבין לשכת עורכי הדין? למה זה נתפס כפחות לגיטימי?
ומי שאומר שזה נתפס כלא לגיטימי, אני לחלוטין לא מסכים איתו. אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך שהמילה דיל היא בעלת קונטקסט מאוד מאוד שלילי, כי התרגלנו לבטא אותה בקונטקסט שלילי, אבל אם אנחנו ננסה להפוך, לכבד את המילה הזאת באופן אחר, אני אומר לכבד לא במובן שלילי, ונדבר עליה בצורה קצת אחרת, אז נבוא ואנחנו נראה שדיל זה בעצם פשרה, זה פשרה שמגיעים כאשר יש ועדה, זה חלק מהרעיון של הוועדה. ברק, הנשיא ברק עשה כל הזמן פשרות עם שרי משפטים, וזה חלק מהסיפור ולא צריך להתרגש מזה, וכרגע, הדבר היחיד שאני חושב שהיה פה קצת מכוער, זה באמת אי העמידה בנוהג, של שני חברי כנסת, קואליציה ואופוזיציה, אבל חוץ מזה, לגיטימי לחלוטין, אנשים שנבחרו על ידי לשכת עורכי הדין, עשו זאת גם דרכים דמוקרטיות, גם חברי הוועדה, נבחרים בבחירות חשאיות בתוך הלשכה. זאת אומרת, בסך הכל הדבר הזה הוא לגיטימי, מותר כמובן לכל אחד מאיתנו להביע חשש.
אני חושבת שכשמדברים על דיל בין איילת שקד לאפי נווה, לא מתייחסים רק לוועדה למינוי שופטים, מדובר באיזושהי ברית הרבה יותר רחבה שנתנה לשניהם כוח בהמון גזרות. היא יכלה למנות את השופטים שהיא רצתה עם אופי יותר ימני ושמרני וכדומה, אבל היא גם קיבלה ממנו שיתוף פעולה בהמון נושאים, והוא ממנה, לדוגמה, במשבר עם המתמחים שהיה רק לא מזמן בכנסת, ובו שקד גיבתה לחלוטין את העמדה מאוד מאוד מיליטנטית של אפי נווה, גם בחוק היועצים המשפטיים, בדברים מהסוג הזה, ראינו אותם בעצם הולכים ביחד.
כן, דפנה, גם על זה אני אגיד לך, שאני חושב שזה מסגרת הלגיטימי והמשחק הפוליטי, שוועדה לבחירת שופטים יש, היא נמצאת במשחק פוליטי, מה הכוונה פוליטי? כשיש רוב, צריך להגיע לרוב, שלפחות 5 אנשים מתוך ועדה מול 4 שהם דעת מיעוט, במינימום, אז יש משחק פוליטי וזה לגיטימי, זה בסדר, זה חלק מהדמוקרטיה. הבעיה שלי לא עם זה, ואפילו לא עם מה שאת העלית, עכשיו שהוא נכון, הוא נכון כמובן. זאת אומרת, היה ביניהם שיתוף פעולה שבעצם חלש על כל מיני תחומים בעולם המשפט, לא כולם הגבריים, חלק מהרפורמות פחות טובות, חלק יותר טובות, חלק חושבים שהן טובות. אני חושב שהדבר הבעייתי שמפריע לי, שוב, ברמה הערכית, זה לא עניין של לגיטימיות חוקית, הלגיטימיות חוקית נבחנת עכשיו בחקירת משטרה, והיא אולי תולדה של מה שאני הולך להגיד עכשיו. מה שמפריע לי זה העובדה שאין פה שיח לא ערכי ולא אידיאולוגי. מי שמכיר את אלפי נווה, ואני מכיר אותו היטב, אני מכיר אותו הרבה שנים כראש הלשכה, הוא אדם שהשפה שלו היא לא שפה אידיאולוגית, היא לא שפה ערכית. העניין הזה של בית משפט שמרני או בית משפט אקטיביסטי, סליחה על הביטוי, מעניין אותו כקליפת השום, לא מעניין אותו. הוא איש של שיח כוחני, הוא רוצה כוח, הוא רוצה לשלוט, והוא לא, הוא כמעט לא מסתיר את זה. ראיתם את זה גם כמובן ברטוריקה שלו, בתחקיר של עובדה, וכל אחד מאיתנו שיש לו שעות שיחה עם אפי נווה, אז הוא מכיר את הרטוריקה הזאת. היה פה ראשי לשכה קודמים, שהייתה להם עמדה מאוד מאוד אידיאולוגית. אגב, גם לילד שקד יש עמדה מאוד מאוד אידיאולוגית. יש אנשים, עורכי דין, שאני יכול לנקוף בשמותיהם, שהם עורכי דין שמרנים קלאסיים, פרופסורים למשפטים כזה, אלכס שטיינים כאלה, שהם אנשים שנוקטים עמדה מאוד אידיאולוגית. אפי נווה לא מעניין אידיאולוגיה. למה אני אומר לך זה? אני אומר לך זה כי המרחק מעולם של שיח כוחני ושיח של שליטה, למה שאנחנו רואים כרגע בחשדות המדוברים בחקירה, בחקירה זה בדיוק העניין. כי ברגע שאתה ממנה, נניח, איזשהו שופט או איזשהו עורך דין, מטעמים שהם טעמי שליטה, טעמי כוח וזה, המרחק מזה שאתה גם יהיה לך איזשהו קשר, איזשהו משהו שהוא לא ראוי, איזשהו משהו אפור, או לחלוטין משהו שחור בקשר שלך עם אחד המועמדים, אני חושב שהמרחק הוא קטן.
אז שקד עשתה 2 מהפכות, היא גם הצליחה להשיג שליטה פוליטית כמעט מוחלטת בוועדה, אבל יש לזה עוד נדבך מעבר לשינוי הפנימי הארגוני שהיא הצליחה לעשות בתוך הוועדה, היא גם לראשונה מצהירה שהיא תמנה שופטים על פי תפיסת העולם האידיאולוגית שלהם, כשהאתוס, באופן הצהרתי לפחות עד להגעתה, היה ששופטים מתמנים על פי הכישורים שלהם בלבד, והשאלה אם אין פה איזשהו קושי כשפוליטיקאים כאמור ממנים את השופטים, ואז יכול להיות שנראה מצב שבו השופטים ינסו לקרוץ להם, להתחנף אליהם, להציג איזושהי עמדה פוליטית שנועדה לרצות את הפוליטיקאים. יכול להיות שמבחינת האיזונים והבלמים הלכנו רחוק מדי?
יש חשש גדול כזה, אבל הוא תלוי, אבל הוועדה היא, תחשבי על זה, הרי הביקורת בדרך כלל על הוועדה לבחירת שופטים היא מהכיוון ההפוך, תמיד הייתה. הנה פתאום שקד הצליחה, זה ההבדל בין שקד לפרידמן. פרידמן ניסה לנהל מערכה שלמה לשנות ולשנות את החקיקה והוביל הצעות חוק לשנות את מבנה הוועדה לבחירת שופטים. באה איילת שקד, מוצאת בן ברית ועושה את זה בדרך הרבה יותר פשוטה. בסוף הוועדה היא מודל, לדעתי, אני התקלתי להרבה מאוד מודלים שקיימים בעולם, אני חושב שהיא המודל הכי מוצלח, הכי מוזן, הכי טוב. אם את שומעת את כל הביקורת מצד צייצייני ימין וכו' וכו', הם תמיד אומרים למה או לא עוברים לשיטה שקיימת, אגב, באמת, ברוב המדינות הדמוקרטיות, וזה שפשוט פוליטיקאים במנגנון כזה, מנגנון אחר, ממנים שופטים.
כמו בארצות הברית, לדוגמה.
בארצות הברית, עם שימוע של, עם יש, לנשיא יש את האנשים שהוא יכול למנות. בקיצור, כל אחד, רוב המדינות, ההשפעה הפוליטית בהן היא הרבה הרבה יותר חזקה. אני יכול לומר שבהן כנראה יש תרבות של שירות ציבורי קצת יותר מפותחת מאיתנו, אבל זה לא משנה, אני חושב שבאמת הוועדה היא מנגנון מוצלח. פה הייתה קונסטלציה מסוימת שהייתה מאוד מאוד נוחה וטובה לשקד ולנתניהו, בעיקר לשקד צריך לומר, והיא הצליחה להוביל אותה בצורה, להישגים מבחינתה. זה לא תמיד יהיה ככה, למשל, אפילו בממשלה הקודמת, של ציפי לבני, אז שם הטענה הייתה הפוכה, שם הטענה הייתה שהוועדה היא מאוד מאוד יכולה לעשות מה שציפי מקדמת. הדברים האלה משתנים, גם מה שקורה בלשכת עורכי הדין, כי אנחנו נמצאים עכשיו לטלטלה שנמצאת שם, גם שם אני מניח שזה לא יישאר כמו עכשיו, זאת אומרת, יש שם איזשהם שינויים. ותזכרי עוד דבר, אם אפי נווה היה נופל על שר המשפטים ליברל, וכל מה שהיה צריך פשוט לזהות את הנקודה שבה הוא יכול להגיע להכיר בהישגים עם ברית עם שר ליברל, אז הוא היה...
אז יש לא מעט מדינות שבהם נבחרי הציבור ממנים את השופטים, אבל המודל הישראלי אומץ במרוצת השנים על ידי מדינות אירופיות נוספות, המודל הזה שבו לכל אחת מהרשויות יש השפעה על מינוי השופטים, ואם כבר יש איתנו פרשן משפטי בכיר על הקו, אני אנצל את ההזדמנות כדי לשאול, מה דעתך באמת על אותם 340 שופטים שמונו על ידי הוועדה הזו? עד כמה הם באמת עומדים לשנות את מערכת המשפט? האם אנחנו צפויים לראות, או למעשה כבר מתחילים לראות, פסיקות יותר שמרניות, פחות התערבות בחקיקה של הכנסת?
אנחנו ראינו פסיקות יותר שמרניות בבית המשפט העליון. אני חושב שעדיין יש גרעין של מסורת מאוד 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 חזק, והתרועה למשל, נגיד פסיקות של סולבר, שהיה מזוהה בצורה מאוד מאוד ברורה כנציג של הימין, זה אולי נציג של הזרם השמרני גם יותר, שהם פסיקות שהם לאו דווקא שמרניות, שוב, יש גם ויש גם, אבל לאו דווקא. אני חושב שלא בכזאת קלות הם יצליחו להפוך את המסורת שהתפתחה פה בבית המשפט העליון. אני לא אומר שאין לכך השפעה, והשפעה היא גם שוב, עד רמה מסוימת היא לגיטימית, וזה בסדר. אתה יודע, צריך להסתכל על הדברים כי הם תהליכים ארוכי טווח. אני חושש יותר מתרבות השיח, פחות מאידיאולוגיה. כלומר, אם אנשים באים מאידיאולוגיה כנה ואמיתית וממלכתית, כל עוד מתנהל שיח ראוי ומכבד ולא כמו שאנחנו חווים עכשיו, אני חושב שבראייה ארוכת טווח הדברים בסופו של דבר כן ימצאו איזשהו איזון.
ברוך קרא, פרשן לענייני משפט בחדשות 13, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אז אנחנו סיימנו, אם אתם רוצים לעזור לנו לגדול, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לספר לחבר או לחברה, או לשתף את התכנים שלנו ברשתות החברתיות. אפשר גם להזמין הרצאות ממני ומאנשי עושים היסטוריה דרך ספיקרס, מיזם ההרצאות החדש שהקמנו. תודה רבה לעורכת דניאל זיסמן, לרן לוי העורך הראשי, ולדני תימור המנהל העסקי. בפרק הבא חוזרים לבחירות 2019, אלא עם עוד איזה פרשה מסעירה תתרגש אלינו. אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים שמעניינים אתכם, אתם כמובן מוזמנים לשלוח אליי בפרטי. זהו, ניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.